אוצרות פנימיים, דרך, איך להתקרב, להתכוון לאוצרות הפנימיים שבתוכנו, להכיר את עצמנו, להתפייס עם עצמנו, להשלים את עצמנו, עם עצמנו, לחיות חיים משמעותיים, לגלות חלקים משמעותיים של התפקיד שלנו, לדעת מי אנו בעולמו של הקדוש ברוך הוא, כל זה. 28, למרות כל זאת, דיברנו זה אתמול, עמוד 28 יש לכם, נכון? מה? תגידו שתהינו. יש לו אין? יש. אתם רואים למרות כל זאת? זה פסקה לפני האחרונה. למרות כל זאת יש פעמים, כן, בהם קשה לנו להרגיש את המיוחדות הזו. כן? דיברנו אתמול על שתי הסיבות העיקריות שבגללם קשה להרגיש את המיוחדות הזו, עם תוצאה של השפעות חברתיות, חיצוניות שמטשטשות ומבלבלות לנו את הרדאר, כן? ואם בגלל חוסר אמון עצמי, דימוי עצמי נמוך וכן הלאה, דבר שבדרך כלל מציג את עצמנו בעיני עצמנו כחדלי אישים וחסרי צבע וייחוד. כן? זה באופן כללי. דיברנו על השפעות החברתיות שיש בהם שתי גוונים, הגוון הקיבוצי והגוון התחרותי-אורבני. דיברנו על זה אתמול, שגם הם יכולים לטשטש. קיבוצי הכוונה היא קיבוץ, שוויון וכנן. לא נחזור על דברים. בכל אופן, יש פעמים בהם קשה לנו להרגיש את המיוחדות הזו. אנו יכולים אומנם להסכים, okay, שהיא קיימת, זאת אומרת, כמו שעכשיו אנחנו קוראים את הדברים פה, ובהחלט משתכנעים שהדברים הם באמת רציונליים, הדברים בהחלט נכוחים והגיוניים, כן? יכולים להסכים לכך, יכולים להסכים שהיא קיימת, ולהבין זאת מבחינה שכלית, וצריך להבין, שכל זה לא דבר קטן. אגב, יותר מזה, ההסכמה השכלית נובעת מזה, שלמעשה יש הסכמה פנימית נשמתית. זאת אומרת, לא הייתה הסכמה שכלית, אם אין בסיס ושורש, כן, לאמת הזאת בתוך נפשנו. אבל לעת עתה, כן, אנחנו, דיברנו לפעמים שבוע, אבל, כן, לעת עתה זה בעיקר נתפס בעינינו כהסכמה שכלית, מה שנקרא נאה דורש. כן, אנחנו מרגישים שוואי, יש אלוקים. כמו בסמינרים שמשכנעים שיש אלוקים, והיה מעמד הר סיני, יכול לבוא איזה פיזיקאי, או אני יודע מה, או איזה מהנדס, ולשמוע את ההסברים הבאמת נפלאים של רבנים חשובים. ולהגיד בסוף ההרצאה, כן, התורה היא מן השמיים, אבל זה בשכל. זה לא באמונה. וזו בעיה. יכולה להיות בעיה. כן? לא צריך להימנע מלהסכים לזה לפחות בשכל. מהסיבה שציינתי כרגע, שאם יש הסכמה שכלית, אין שום ספק שההסכמה השכלית הזו, היא נשענת על הסכמה פנימית שנקראת אמונה. אבל מכאן ועד בירור האמונה, יש עוד זמן. כן? יש עוד זמן. בירור אמונה, שזה יגיע באמת למעמד נפשי של אמונה ולא רק שכלי. אותו דבר גם ביחס לסוגיה הזו. אנחנו מסבירים פה בצורה באמת, כן? מסבירה את הדברים בצורה נפלאה, למה כל אחד מאיתנו מיוחד ולמה ראוי שכך יהיה. וכולנו אומרים, יאללה, יש. בסדר, מצוין. בהחלט. אבל, כן, אנו יכולים אמנם להסכים שהיא קיימת ולהבין זאת מבחינה שכלית. אבל כל השאלה היא מה אתה עושה רגע אחרי השיעור. כן? אולי אפילו בתוך השיעור, אם כי רצוי להימנע, כי זה סתם מפריע להקשיב, אבל מה אני כבר עושה בעקבות השיעור בבחינת עובר לעשייתו? להתחיל לגשש, לחפש אחרי המיוחדות שלי. האם באמת ההבנה השכלית הזו, כן, היא גומרת אומר, שעכשיו אני הולך לחפש את הייחודיות הזו, כן? האם זה מוליד מעשים, תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים, כן? או שזה נשאר בגדר של הסכמה שכלית, יכול להיות שאפילו אני אגיד זה בבית הכנסת בשבת הקרובה, כי אני צריך למלא את מקומו של הדורש הקבוע, אז אני אגיד את הדברים לבית הכנסת, כן? אני גם אזכה לתשואות חן-חן מהמאזינים, ויגידו כמה דברים נבונים וחכמים, אבל אני אשוב לביתי, כן, ללבושים ולמסכות שלקחתי מההוא ומההוא ומההוא. אז האדם שדיבר גבוהה גבוהה על ייחודיות, בעצם שחקן, איש מסכות, לא תעשה לך מסכה, לא פסל ולא תמונה. יש עניין כזה, יש עניין. כן. יכולים להסכים שהיא קיימת להבין זו מבחינה שכלית, אך כיצד ניתן להתחבר להבנה זו גם בלב? איך אפשר לפגוש את המציאות החיה הזו בתוך הנפש? ואכן לעלות על העקבות של הכוחות הקיימים, המציאות הנפשית, המוחש לא יוכחש, אותו מוחש, אותו, מה שאני באמת, לרדת לעומק הנפש ולפגוש את החיים האלו בהתגלמותם, כן, הייחודיות שעליה קראתי בספר, לא פחות ולא יותר, היא נוכחת בקרבי, בדמות כוח כזה או אחר. ובעקבות הגילוי הזה יש עוד גילויים נוספים, שלמעשה אותו כוח שגיליתי בקרבי, והוא פועם שם ותוסס וחי, עוד מילדותי, נעוריי, בחרותי, אותו כוח תוסס, יש לי גם כלים לפתח אותו. יש לי כלים לפתח אותו, יש דרכים להזין אותו במעשים, במחשבות, ברגשות. איך עושים את זה? איך עוברים מנאי דורש להם קיים? כיצד ניתן להתחבר להבנה זו גם בלב? איך ניתן לחוש זאת מבפנים? זה בדיוק הנקודה, כן? מה שנקרא ידיעה חיונית מבפנים, ולא רק בידיעה שכלית. עם כל ערכה של הידיעה השכלית, מאוד מאוד חשוב, ידיעה שכלית בדרך כלל, כן? היא מציבה לנו אמת אובייקטיבית. האמת האובייקטיבית הזו, היא משמשת לנו תמרור שבעקבותיו אנחנו יוצאים לחיפושים הגדולים, כן? חיפושים הגדולים בפועל. זה מאוד חשוב, ידיעה שכלית. מאוד מאוד חשוב, כן? בלי ידיעה שכלית אנחנו לא מוצאים לא ראש ולא רגליים, אבל איך ניתן לחוש זאת בפנים ולא רק בידיעה שכלית, עם כל חשיבותו של ידיעה שכלית? ככל שאדם מכיר את עצמו, זה כבר תשובה. ככל שאדם מכיר את עצמו, כן? מכיר את עצמו. שוב, זו מילת מפתח, היא גם מודגשת פה אגב, לא לחינם. ככל שאדם מכיר את עצמו, במילים אחרות, ככל שאדם יותר ויותר מתרועע עם כוחות הנפש שלו, החיים שלו לא מתנהלים רק על הציר החיצוני השכלי, או אפילו ההתנהגותי, כן? אלא יותר, אנחנו נראה את זה בהמשך, הפרק הבא, האני הפנימי והאני החיצוני, כן? ככל שאדם יותר מבלה, כן? זמן איכות, בתוך או מתחת למכסה המנוע שלו, לא מסתפק רק בשטיפה וזרימת, בשטיפת המכונית, בשטיפה, לא הכוונה שטיפה, המכונית זורמת, הנסיעה. לא רק בנסיעת המכונית, אלא גם פותח את מכסה המנוע כדי לראות את אופייה של המכונית הזו. הנה פה גלגל שיניים, פה הדינמו, פה הזה, וכן הלאה. ככל שאדם יותר מרים את מכסה המנוע, ולומד להכיר מהם הכוחות שמניעים את ההתנהגות שלו, קוראים לזה אני פנימי, לעומת אני חיצוני שהוא מסתכם במעשים חיצוניים. אני חיצוני לצורך העניין, שואל אותך מה שלומך היום, אתה משיב לי, למדתי מתשע עד עשר בלילה. למד. מה זה אומר עליך שלמדת מתשע עד עשר? מה זה אומר על ראובן? מה זה אומר על שמעון? זה אומר שבתוך תוכי אני מחפש באמת האמת האלוקית. או, זה דיבורים, זה אני פנימי. עכשיו, אתה לא צריך להגיד זה לחבר שלך, לפחות תגיד זה לעצמך. זאת אומרת, השאלה היא אם אתה מתרועע יתר על המידה עם האני החיצוני שלך, אותו האני המתבטא במעשים שאתה עושה, וככה אתה גם מתאר את הווי היום שלך. מה שלומך? כן, שתיתי, כן, אכלתי. מה זה אומר ששתית? מה זה אומר שאכלת? מה זה אומר שלמדת? מה זה אומר הדברים? מה זה אומר על העולם הפנימי, על הכישרונות שלך, על הבחירה הפנימית שלך, כן? מה זה אומר? אתה מבין את עצמך בכלל? מה זה אומר שאתה נהג אוטובוס? מה זה אומר שאתה תלמיד ישיבה בחצי שנה האחרונה? מה זה אומר? אתה לא יכול להסתפק רק בתיאור, אתה לא שין ג' שיושב ותשע ורבע יצא מסעית של לחם, עשר ורבע נכנסה מסעית החלב. זה לא עובד ככה, זה ראש קטן. זה ראש קטן. יש משמעות לזה שנכנסה מסעית החלב בתשע או בעשר. זה אומר משהו. יש פה איזה מסר, יש פה איזה משמעות, יש פה איזה תוכן. למה נכנסה בעשר ולא בתשע? יש סיפור מאחורי האקט היבש. כן? והעובדתי הזה. יש פה סיפור, יש פה סדרי עדיפויות, יש פה שיקול, יש פה... זה עולם פנימי. כל חייל מודיעין, רציני. מודיעין שטח, מודיעין שדה. הוא יודע שכאשר הוא צופה מעבר לגדר על הכפריים, והוא מסתכל באיזה שעים קיים בבוקר, כן? וכו' וכו'. כל זה משמעותי מאוד. כן? יש פה איזה ליבה מודיעינית שמזה נגזרים כל מיני פעולות. אבל אם אתה צופה בעצמך, כן? ואתה מלקט עובדות מעשיות אודות חייך, אני החיצוני, מה שנקרא. אבל אתה לא מבין איזה דבר וחצי דבר על אני הפנימי שלך. וזה יכול להגיע, מה זה אומר שאתה לא יכול לשתות קפה? כן? מה זה כן, קפה? אדם שותה קפה, שאנשים שותים קפה, הם נכנסים למצב של עצבנות. מה זה אומר שאתה שותה קפה ואתה נכנס למצב של עצבנות? שאתה אדם רגיש מאוד. מה זה אומר שאתה רגיש מאוד? זה אומר שאתה פוגש את העולם בצורה מאוד ייחודית, וכדאי מאוד שתדע מה האופן שבו אתה צריך לפגוש דברים ולהתייחס לדברים. זה העולם הפנימי שלך. אז אנחנו מתחילים איזו תופעת קצה שנקראת רגישות לקפה, ומזה אנחנו צריכים ללכת ולשאול את עצמנו, רגע, מה פשר הרגישות? כן? אני, כן? High Sensitive Person, מה שנקרא HSP, HSP, כן? אדם רגיש מאוד. יש עמותה כזו אגב, יש עמותת אנשים רגישים מאוד, יש להם הוואי משלהם, יש להם, זה קבוצת תמיכה. קבוצת תמיכה שמחליפים חוויות זה עם זה, הם מספרים אחד לשני איפה כדאי להיות ואיפה לא כדאי להיות, איזה עבודות מתאימות, איזה חברים מתאים לך ואיזה חברים. יש להם עולם פנימי שהוא נובע בעצם מהתכונה הפנימית שלהם, שנקראת אדם רגיש מאוד. מה שנקרא בלשונה של המחברת, של מי מושלם, זה נקרא טיפוס רגשני, רגשי. יש שכלי, יש רגשי, כן, וכן הלאה. אבל זה אני הפנימי כבר, פה זה כבר התחלה של דיבור על אני פנימי. שם אתה מתחיל לפגוש את עצמך באמת. פה אתה מתחיל להכיר את עצמך. את הכוחות הפועלים בתוך הנפש, שככל שתעמיק בהם, אתה מתקרב יותר ויותר להגדרה העצמית שלך. ככל שאתה יותר מעמיק בהם, אתה פוגש יותר ויותר את ההגדרה הפנימית שלך. אתה מרגיש יותר את הסיפוק, כן? שאכן אתה חי את חייך. זה לא מספיק להיות נהג אוטובוס. אתה צריך להבין באמת, הבחירה הזו היא צריכה להיות בחירה מושכלת, שהיא נובעת מהתאמה פנימית או הבנה שנהג אוטובוס מבחינתי, זה הדבר שמתאים לנפש שלי. כי הנפש שלי היא א', ב', ג' וד'. טוב, אנחנו נראה את זה בריחוד עוד בנושא של אני פנימי ואני חיצוני. דעי את עצמך, פרק א', אנחנו נראה את זה בסדר השם. בהמשך, עוד חזון למועד. ככל שאדם מכיר את עצמו, כן? ההיכרות העצמית, הם רואים שהיא כוללת כמה וכמה ענפים, את מחשבותיו. חלק גדול מהאני שלנו זורם בתוך המחשבות, זה דבר מאוד מעניין. כן? הייתי אומר שאם אדם רוצה לקחת דגימה של עצמו, כן? זה כמו שלוקחים טיפת דם, ומזה אנחנו יכולים לבוא ולומר מהם ערכי הברזל, הסידן, ההמוגלובין. אם אנחנו לוקחים דגימה של מחשבה, דגימה, שמים אותו תחת מיקרוסקופ, אנחנו יכולים לגלות בתוך המחשבה הרכיבים של כל האישיות שלנו. כמו שבטיפת דם אחד, לא יודע אם טיפת דם אחד, אני רואה שלוקחים לפעמים כמה וכמה מבחנות, כן? לא יודע למה, אבל לא יודע למה, אבל הרעיון הוא שבטיפת דם אחד, למעשה באופן תיאורטי, אם כאילו בפועל אני רואה שלוקחים יותר מטיפת דם, רואים את זה, כן? בטיפת דם אפשר לברר מה רמת הסוכר, כן? במכשירים האלה שטיפת דם, כן. אבל באופן תיאורטי, בטיפת דם יש בעצם תשקיף של כל מצב הגוף. למה שבטיפת מחשבה לא יהיה זה? ודאי. אלא מה? שאין לנו את המכשיר הזה, עוד לא פותח כל כך המכשיר, או לפחות רוב רובנו לא יודעים איך מתבוננים בטיפת מחשבה. אף על פי שאני אומר את זה חד וחלק. בטיפת מחשבה אחת, כל אישיותנו נמצאת. כל, כן, המבנה הנשמתי שלנו נמצא בתוך טיפת מחשבה אחת שזורמת לנו באופן אקראי בתוך הראש, בכל רגע נתון. אבל אנחנו לא יודעים לעקוב אחרי זה עדיין, אין לנו מספיק מיומנות. אז בסדר. אז בוא נגיד שלעת אתה לא נזלזל במחשבות. אנחנו לא יכולים לקרוא אותם עד הסוף, לא יודעים לפענח את צילום הרנטגן של המחשבות, כן? אבל נדע שמחשבות זה לא דבר של מה בכך, וזורמת שם אינפורמציה מופלאה בתוך המחשבות. נדע את זה לכל הפחות. רגשותיו, או, זה כבר יותר מגושם, אתם רואים? הרגשות זה כבר יותר מגושם. קל לנו יותר להתמודד עם רגשות. רגשות אפשר למלל. אפשר בהחלט לקחת רגש נתון. נגיד שעכשיו אתה כועס על החבר. אז אני שואל אותך, למה אתה כועס? תסביר לי, את עכשיו כועס, כן? עכשיו, תלביש במילים את הכעס. אגב, יש כאלה שאומרים, כן? אתה רוצה להתמודד עם הכעס, אתה רוצה לאבד את הרגש הזה. אתה רוצה לאבד אותו, כן? לשחות ממנו אינפורמציה, כמו שלוקחים משבוי אינפורמציה. אתה רוצה להוציא ממנו אינפורמציה? אומרים, איפה אתה מרגיש את הדבר? איפה אתה מרגיש את הכעס? אני מרגיש אותו פה. אני מרגיש אותו במפסעה. אני מרגיש... זאת אומרת, המקום, כן, יש אנשים שהם, כן, יודעים, אנשי מקצוע שיודעים לנתח את הרגש הזה באמצעות מקום, המקום שבו הוא מורגש ביותר. אבל יש דרכים נוספות לעשות את זה. לעקוב אחרי רגשות ופשוט למלל אותן. מה זה אומר שבמקום עבודה רועש, שאני מרגיש במקום עבודה רועש לחוץ וחרד? להתבונן ברגש הזה. אני מרגיש לחוץ וחרד. הרגש הזה, אני מרגיש שסיבתו הוא חוסר יישוב הדעת ורגיעה. אני מרגיש שמקום עבודה הזה הוא מוליד בי חרדה, כי הוא יותר מדי המוני. אופה, יותר מדי המוני, זה מתחיל כבר להישמע כמו תיאור תכונות. כלומר, המוניות זה בעיה, רעש וחוסר יישוב הדעת זה בעיה. יש אנשים שעובדים תחת לחץ ורעש, וזה לא מפריע להם בכלל. הם טיפוסים הרבה יותר מכניים. יש אדם שהוא הרבה יותר יצירתי. האדם הזה מרגיש רעש של חרדה, רגש של חרדה בסביבה לא הרמונית. יש אנשים שבסביבה לא הרמונית, שיש בה מחלוקות למשל, הם יכולים להרגיש חולים. אני מרגיש נורא, קוצר נשימה. למה? הסביבה הזאת שהייתי בה עכשיו, אנשים רבים, הוא קילל את זה, זה קילל את זה. אתה אדם רגיש, אתה אדם ששואף להרמוניה, לשלום. מעניין. מעניין, מעניין. אנחנו יכולים לגבות עדויות מעולם הרגש, ובאמת להגיע ל... כן, באמת להתקדם מאוד בהכרת עצמנו. יש איזה דוגמאות רבות, דוגמאות רבות. בדרך כלל אנחנו לא מייחסים לרגשות האלה חשיבות, אנחנו חווים אותם כחוויה שפוקדת אותנו, אבל אין לנו מושג שהרגש הזה בעצם, הוא בעצם מלמד אותנו מי אנו. זה פשוט חוויה, אם היא נעימה אנחנו מקווים שהיא תתמיד, אם היא לא נעימה אנחנו מקווים שהיא כבר תעבור. אבל אין פה חקירת אמת, אין פה גביית עדות, וככה חומר הגלם הרגשי הזה, כן, הוא לא מתברר ולא מתאבד, ואז הוא מופיע בצורה נוספת. הוא חוזר שוב פעם הוא חוזר, במצבים אחרים, מפיל אותנו שוב בחוויות לא נעימות, אבל לא נעשות אותו עבודה, לכן הוא חוזר שוב ושוב. הרגשות האלה נועדו לכוון אותנו בהכרת עצמנו. ככל שאנחנו מתעלמים מהרגשות האלו, אנחנו פשוט לא יודעים מה נכון לנו. זה כמו אדם שיכניס, אני יודע מה, את היד לאש, ויכאב לו, והוא לא ידע שפעם הבאה אסור להכניס את היד לאש. הכאב הזה נועד כדי ללמד אותך שבשר אדם נשרף. זה התכונה שלך, בשר אדם. אם היית אבן או היית ברזל, אין בעיה לשים אותך בתוך 100 מעלות. אתה לא תרתח ולא תימס ולא תתקלה. אבל אתה בשר אדם. למה נועדה החוויה של הכאב? ללמד לך דבר מאוד פשוט, שאתה פשוט בן אדם. אם לא תגבה את העדות הזו ותחזור לעשות אותה פעולה. אנחנו אפילו קצת צוחקים, נכון? זה נשמע לנו פסיכי. אבל בואו נחשוב על כך, שאדם תובל ברגשות לפעמים שליליים, או אפילו חיוביים. חיוביים. הוא לא מנסה לשאול את עצמו, רגע, למה אני מרגיש חיובי במצב הזה? למה אני מרגיש חיובי? כי הסיטואציה הזו, או החוויה הזו, היא מאוד מתאימה לתכונה שלי. עכשיו מזה אני לומד שהתכונה שלי היא כזו, שדווקא מבקשת חוויות כאלו. אז אני אחזק את החוויות האלו, ואני אבחר בהם שוב ושוב. יש לי אפשרות להתקדם על ידי הזיהוי של הרגש הזה, לטוב ולמוטב. ואם אני יודע שזה רגש שלילי, שנגרם לי בנסיבות מסוימות, אני אמנע מלהיקלע לאותה מציאות, כי זה לא מתאים לי. זה פשוט לא מתאים לי. אתם רואים את הערך העצום וגם את החסרון, לידך גיסה, שיש בהתייחסות לעולם הרגשות, או לחילופין חלילה, בהזנחה וההתעלמות של עולם הרגשות. כמה אינפורמציה בעצם נעלמת, אינפורמציה חיונית ביותר, שהיא בבחינת אוכל נפש, הייתי אומר אפילו. מעניין. כמובן שאין פה הסתה פרועה. לחפרנות וחטטנות אינסופית בעולם מחשבות ורגשות, כן? כל עניין זה רק להביא למודעות על ערך העניין, ויש פה גם תרגילים מעשיים שקוראים לנו להתנסות בפועל, כן? ביישום הדברים האלה, תרגילים מאוד צנועים, תרגילים מאוד מינימליסטיים והתחלתיים, אף אחד לא יכול לטעון שיש לו פטור מהדבר הפשוט הזה, אבל זה בא באופן כללי להכניס אותנו לאיזה מידה של מודעות יקיצה. כן? וגם, אתם יודעים מה? לקחת דגימה של רגש פעם ביום. כדאי בדרך כלל לקחת את הרגשות היותר בולטים. לא להתחיל עם רגשות סמויים, לא להתחיל עם דופק סמוי, רגש סמוי, אלא רגשות שהם יותר בולטים. רגש הוא עולה על פני הקרקע והוא מכריז, הנני, כן, זה יכול להיות רגש שמחה, עד רבה, מי שרוצה, רגש שמחה, אין שום בעיה, אבל לנתח למה שמחתי במצב הזה, כן? או לחילופין רגש שהוא פחות נוח, ולתחקר את הרגש. באיזה מקום הופיע, איזה מילים הייתי מלביש אותו, כן? כעסתי, קינאתי, כי, וכו', ולראות מה יוצא לנו מזה. אני לא מבטיח שהחקירה הראשונית תהיה טובה, ממש לא מבטיח. יכול להיות שהחקירה הראשונית תהיה מרושלת, מאוד לא ממוקדת, כן? מאוד לא ממוקדת, ולא מותאמת ל-DNA שלנו. יכול להיות שהחקירה הראשונית היא תשאב מספרות שקראת אולי בספר כזה או אחר, אבל היא לא אותנטית, היא לא אישית, היא לא אינטימית. יכול להיות, זה צריך בשביל זה מיומנות, כל דבר כזה דורש ממנו, כן? כל דבר דורש ממנו, כן? אבל לפחות לקחנו דגימה, לא להתחיל עם מחשבות, כן? להתחיל עם רגשות, ודאי וודאי רצונות ומעשים, אתם רואים? יש פה ארבע קטגוריות, כן? מחשבות, רגשות, רצונות ומעשים, שזה תנועות החיים שהאישיות שלנו מתגלה דרכם. אלו ארבעת הערוצים הגדולים. ארבעת הערוצים הגדולים שהנשמה או האישיות שלנו מתגלה דרכם. המחשבות, הרגשות, הרצונות, המעשים. או, ככל שאדם מכיר את עצמו, את מחשבותיו, רגשותיו, רצונותיו, ומעשיו, ומה תמון בתוכם, איזה קווי יסוד ואופי, תמונים בתוכם, כמובן שאפשר לזהות גם בארבעת הערוצים האלו גם, את האויב הגדול, זה יצר הרע שגם הוא מתגלה דרכם, כן? זה הכוח הנגדי לאישיות שלנו, שמנסה כל הזמן להרחיק אותנו מאישיותנו. הבדיקה צריכה באמת לגלות קודם כל את, את המרכיבים החיוביים, שזה חלקי האישיות שלנו, וגם לזהות, כן, את היצר הסמוי בתוכם, ומבקש לגלות את עצמו דרכם, כן? כמובן שזה דורש מיומנות קצת גבוהה, אבל שוב, לקחת דגימה קטנטנה של רגש, רצון ומעשה, ולהפתעתנו, מקץ כמה ניסיונות, נראה שאנחנו מתחילים לפתח יכולת, כן? לזהות מרכיבים של רגש או של רצון ולהגיד, זה חלק חיובי, זה שלי. הוא יהיה מסוגל להרגיש את ייחודו. או, ככל שאדם מכיר אם כן, כן? את החיים הזורמים בארבעת הערוצים, הוא יתבונן בהם, הוא יהיה מסוגל להרגיש את ייחודו. כן? בלי שום ספק, את בבואת חייו הפנימיים, תלך ותשתקף, בהתחלה יורה אוזן, חצי אוזן אולי, אחרי זה אוזן שלימה, אחרי זה איזשהו, את הנחיר השמאלי של אפו, כן? ולאט לאט, התמונה תתחיל להשתלם, כן? או, כן? וזה באמת חיים שהם שווים את עצמם. אני שואל את עצמי, כן? אם לא בשביל זה ניתנו לנו החיים, כן? החיים לידע, להודיע ולהיוודע. בשביל מה החיים נמצאים? לידע, להודיע ולהיוודע. שאדם ידע את עצמו, שאדם ידע את זולתו במידת האפשר, שיבצר קשר ביניהם על בסיס האופעים השונים שלהם, איזשהו חיבור, איזשהו שיח, איזשהו מיזוג. אז ברור שיש לנו סיבה לקום בבוקר. ככל שאדם מכיר את עצמו, את מחשבות דרך, שאתה רצונות וכו', הוא יהיה מסוגל להרגיש, אתם רואים, כל מילה מודגשת היא חשובה, כן? להרגיש את ייחודו, לחיות את עצמו, לא לחיות בבועה שכלית, לא לחיות בתיאוריה, אלא לחיות את עצמו בעוצמה כבירה, לא לחיות את החיים באופן הקראי, מתפעל, נמשך מן האוזן, אלא לתעל את חיינו בהתאם לייחוד שלנו. אנחנו נחליט איך ייחודיותנו תצא לפועל ככל שנכיר אותה יותר, תהיה לנו יותר יכולת לחיות את חיינו על פי מה שאנחנו אמורים להיות. כן, ולא איזשהו זרימת חיים, כן, לא ייחודית נאמר, כן. ההיכרות והחיבור שלנו אל עולמנו הפנימי מחזקת את ההרגשה והידיעה שאנו משהו מיוחד באמת. כמו שאמרנו, ככל שיורדים יותר עמוק, עד, ככל שאנחנו יותר בחוץ, אנחנו יותר מוצאים מכנים משותפים בינינו לבין אחרים. ככל שאנחנו נכנסים יותר פנימה, אנחנו מגלים את הייחודיות התהומית, כן? תהום, אותיות, מהות. ככל שיורדים יותר לתהום, כך אנחנו יותר נפגשים עם המהות. ככל שאנחנו יותר יושבים על הענפים, אנחנו עשויים להידמות לעוד מיליון אנשים. ולא נדע במה אנחנו מיוחדים מהם. כן? אתה מנגן בכינור ואני מנגן בכינור. רק כשאני אתחיל לברר את העולם הפנימי שלי, אני אדע את הסגנון המוזיקלי המיוחד שלי לעומת זה שלך. אבל אם לא נכיר את עצמי, אם אני רק אסתפק בעצם הנגינה, אני לא אדע במה אני מיוחד ממך. ואולי שתינו ננגן את אותו דבר, ולא נרגיש שאנחנו מבטאים את עצמנו. ככל שיורדים עמוק לעולמות הרגש, אני יודע שנגינת הכינור שלי מתבטאת ב... כן? רגש שונה משלך. כי הרגש לו ייחודי, ככל שאני יורד עמוק לעולם הרגש, ולא מסתפק רק באמירה, יש רגש לכולם. אבל איזה רגש יש לי? ככל שאני יותר יורד עמוק לעולם הרגש, הנגינה שלי כבר ודאי וודאי תהיה שונה משלך. ודאי, למרות ששתינו מנגנים באותו הכלי, או עובדים באותו מפעל, באותו פס יצור, כן? אם אני אני, ודאי וודאי שהאופן שבו אני עושה את הדברים יהיה שונה וייחודי. או, הרגשה והידיעה שאנו משהו מיוחד באמת, פה מתחיל הסיפוק, כן? הסיפוק הוא מתחיל בזה שאני מזוהה לחלוטין, מרגיש ויודע את העובדה שאין מי שיתפוס את מקומי בפס הייצור, אין מי שיעשה את הדברים כמו שאני עושה. והצבע שלי הוא חשוב כי מקורו הוא בנשמה, וכל דבר שמקורו הוא בפנים, בעולם הפנימי, הוא ודאי חשוב. זהו. טוב, זמן עבר מהר או שלא התחלנו בזמן? לא יודע.